תודה רבה, יישר כוח.
מאמר ראשון.
יפה. אז נעשה שנייה חזרה על מה שלמדנו עד עכשיו, ונתחיל.
איפה אנחנו? ואיך אתה מתחדש?
בואו נרגע, אני אשום עמוק, בסדר, הכל יתבהר בעזרת השם.
סיימנו את הפתיחה.
בסדר, לא צריך להיות בלחץ, בסדר, הכל בסדר.
לא בלחץ.
אנחנו פה בשיעור, עובדים ביחד את הדברים. בסדר? אז אנחנו פגשנו את הכוזרי, המלך של ממלכת כוזר, שרואה בחלום, חלום מעניין שחוזר כמה וכמה פעמים. כן, צריך להגיד שמלך הכוזרי הוא היה אדם מאמין, ובמידה מסוימת אפשר להגיד שהוא היה עובד אלילים. והחלום מגיע אליו מלאך ואומר לו שכוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. והחלום החלום הוא לא פעם אחת או פעם, אלא באמת חוזר כמה וכמה פעמים, וגורם למלך, ללכת ולחפש אחר האמת. ובעצם רבי הלוי משתמש בסיפור הזה, אמרנו גם כסוג של משל בעצם, על החיפוש הפנימי, כן, שמגיע מתוך החלום. ככה גם דיברנו בפעם הראשונה, גם בפעם הקודמת התייחסנו לזה. ופוגש, מתחיל בפילוסוף, ואחריו, פעם קודמת פגשנו את החכם הנוצרי, ואחרי זה את החכם המוסלמי. ובאמת רבי הלוי לא מתכוון עכשיו לסקור את הדעות האלה באופן מלא ולהתעמת איתה, אלא דווקא מתוך המפגש הנקודתי הזה, שהוא באמת לא דן איתם יותר מדי, לא מחפש לסתור את ראיותיהם, אלא רוצה לשמוע, לתת את קווי המתאר הכלליים, כן, של הפילוסופיה של אותו זמן, של הנצרות של אותו זמן, של המוסלמים של אותו זמן, במטרה בעצם לבנות את חוכמת האמת, כן, של היהדות, ולדון על זה בעצם בדרך של דיון ומסע ומתן בין הכוזרי לבין החבר. אז פעם קודם בעצם סיימנו עם המוסלמים, אנחנו נמצאים באות י'. אמר הכוזרי.
רגע, שנייה.
אנחנו נמצאים בעמוד י', בעמוד ט', בסדר, בהוצאות האלה.
אני לא איתכם בעמוד ט'.
אני מציע לך לשמוע לי. אנחנו נמצאים בעמוד ט', באות י'.
רואה אני? וואו, איך אתה יודע אתה?
חושב שסך הכל שווה לך למשום עוקר.
גם שם זה נראה?
אנחנו באותו ספר.
יש, סוף סוף.
אמר הכוזרי. רואה אני, כי אכן אין לי לשאול קים את היהודים, שהם שארית בני ישראל. רואה אני, כי הם ההוכחה לדבר. כי אכן יש לאלוה התורה בארץ. טוב, אחרי שבעצם מתייאש מהחכמים האחרים, ויותר מאשר הוא מתייאש, הוא בעצם רואה ששורש כל הדברים, כן, של כל האמונות האחרות, של הדתות האחרות, הוא באלוהי ישראל. ולכן הוא הולך לחפש, בעצם למרות שמלכתחילה הוא לא רצה לשמוע על היהודי, כי היהודים באותו זמן היו מעטים, ולא היו בפסגת, כן, במצב הפסגה שלהם על הפוך, היו מדולדלים, ורדופים וסנועים, ולכן כוזרי לא רוצה ללכת אליהם. עכשיו בעצם אחרי שהוא מבין שהשורש של כל הדתות האחרות הוא ביהדות, אז הוא הולך ושלח לקרוא לאחד מחכמים היהודים וישאלו לאמונתו. והרבי יהודה הלוי קורא לה, לאותו חכם יהודי, הוא קורא לו החבר, בסדר? חבר זה בלשון המשנה, נכון? חבר בעצם זה כינוי לתלמיד חכם. אמר לו החבר, אז לפני שאנחנו מסתכלים פנימה, בסדר, מי שמכיר את התשובה, שלא יגיד. נשאלת השאלה, מה אתם הייתם אומרים? מה הדבר הראשון שהחבר יגיד למלך?
באיזה מובן? לא שאלה?
הוא שואל אותו על אמונתו. אז ראינו אצל החכם הנוצרי והחכם המוסלמי, ראינו מה הדבר הראשון שהם אומרים. ובסדר.
מצרים.
מה אתה אומר, אריאל?
אני הכי הגיוני להגיד שהוא הסביר לו למה מיכל יש אלוקים.
לא מיכל יש אלוקים. אז מה התשובה?
מה?
מה התשובה?
כבר, צריך להוכיח את זה.
כן, איתי?
אבל פתאום הוא מאמין. כי קודם כל הוא מתחיל באמת בערות, כאילו שבאמת היה קשור כאן עליהם.
ואז בעיקר מה שהייתי כאילו אומר, אבל זה העניין הזה שהוא הוציא עם שלם ממצרים, כאילו, וזה באמת משהו שאי אפשר עכשיו להכיר שאתה יודע, טוב, הוא נגלה לבודדים, הוא באמת נגלה לעם שלם, הוא באמת הוציא אותם ממצרים, עשה את 10 המכות,
למסור. לא תתחיל
לעבוד. לא, אני חושב ש...
אז בסדר, אני לא בא כאילו, זה לא איזה שאלה ותשובה כאילו, תשובה נכונה, אני בעצם הייתי אומר, בסדר, שומע את התשובות השונות. תודה איתי. בעצם הכוזרי, בסדר, הולך בשינוי, בניגוד לציפייה של המלך, בניגוד למה שאמרו הקודמים לפניו, דיברו בעצם על נקודת ההתחלה. כמובן שבאופן טבעי. כשאני בא לדבר על אלוהים, אני בעצם בא לדבר על דבר הראשון, כן? כמו שאמרת, אריאל, אני הולך בעצם לדבר על הקיום של... אבל בעצם מאיפה אני מכיר את הקיום של אלוהים בראשונה? אז אפשר ללכת לבראשית פרק א', נכון? מה הפרק הראשון מספר בראשית? נקודת ההתחלה. בריאת העולם. בריאת שלו בשישה ימים וכו'. אחרי זה הייתי הולך גם לאבות כלומר, לכל מה שהתורה מתארת לי בעצם, שלכאורה, התורה זה בעצם הספר שבו האמונה היהודית, בסדר, הישראלית, היא נפתחת בו. אמר לו החבר, אני מאמין, כן, אז החבר בעצם לא עושה את הדבר הזה, ובואו נראה ביחד מה הוא כן אומר. אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל, באותות ובמופתים ממצרים, וחלקלם במדבר, והנחילם את ארץ כנען, אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים, ואשר שלח עליהם, את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים, שפולאה כולם קראו אל תורתו ביעדם שכר טוב לכל שומרה ועונש, לכל שומרה, סליחה, ועונש לכל עובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת והדברים ארוכים. קודם כל כמובן שמדובר באמת על המון המון פרטים, צריך ללמוד את כולם, אבל הוא מתמקד פה בשבע עקרונות ש בעצם הם היסודות, ככה מבין החבר, הם היסודות בעצם לאמונה היהודית. הראשון, עוד רגע אני אתכף, בסדר? הראשון זה האבות הקדושים, בסדר? אז האבות הקדושים הם בעצם הדבר, היסוד הראשון בעם ישראל. השני זה עם ישראל, בסדר? עם ישראל כביטוי, בסדר? של האבות, אם נגיד שזה הגרעין, אז בעצם הביטוי המלא כעם זה עם ישראל. ועם ישראל הוא דבר יסודי מאוד בעולם. הדבר השלישי זה הניסים, בסדר? הניסים, סליחה, ארץ ישראל. ארץ ישראל בעצם היא היסוד השלישי, בסדר? שארץ ישראל היא לא עשתה משהו שעם ישראל מחפש מקום לגור בו, אלא זה משהו יסודי באמונה של עם ישראל. ההבטחה של ארץ ישראל, ארץ כנען. ואחרי זה בעצם תורת משה היא דבר יסודי מאוד, דבר רביעי, כן? תסתכלו כל העם, זה לפי הסדר של דברים. ואחרי כן בעצם הנבואה, הנבואה בעם ישראל, כן? אלפי נביאים שהיו לעם ישראל בכל הדורות. והנצחיות של התורה, שהנביאים הם מחזקים את התורה. זה הדבר האחרון בעצם, הייעוד. ייעוד הכוונה, שכר ועונש. בסדר, אלו בעצם שבעת היסודות שעליהם בונה החבר את היסודות האלה.
משמעית, שכר.
הייעוד, בסדר, שכר טוב למי שמקיים את המצוות, ועונש למי שמתנגן למצוות. ובעצם הכוזרי, החבר, סליחה, לא נוגע בכלל ב... בריאת העולם, בסדר? כלומר, בעצם את היסוד הכי 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 פשוט והכי ראשוני, הוא לא נוגע בו, אז אתה לשאול לא עד.
כן, אומר, מה אומרים בכל מה שכתוב בתורה הזאת? למה הוא אמר בתורה הזאת, כאילו, כי בתורה הזאת אפשר להגיד את התורה שבכתב?
בוא נשאיר את זה פתוח כרגע, בסדר? בוא נשאיר את זה פתוח.
כאילו, כי בתור בלעבודת כבר בטח התורה שבכתב, לא? ואחרי,
כן, בסדר. בוא נשאיר את זה פתוח, בסדר? מה היחס לתורה שבכתב, מה היחס בין תורה שבכתב לתורה שבכתב? בסדר, בוא נשאיר את זה פתוח. אמר הכוזרי, אז הכוזרי מאוד מאוכזב. לא לחינם, לא חינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים. כן, הייתה לי סיבה כנראה טובה, לא לשאול את היהודים בהתחלה. מדעתי, כן, מתוך המחשבה שלי, כי שלשלת הקבלה אצלנו נתקע מכבר ודעתם נתמעתה. ברור שהנה המסורת שלהם היא לא טובה. והידיעה שלהם, כן, ההשכלה שלהם היא כנראה קטנה, כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה, כן, הדלות שלהם, העוני שלהם בגלות, לא ישאיר להם את הדברים הטובים שהיו להם, וכי לא היה לך למור, אתה היהודי, כי מאמין אתה בבורא העולם ומסדרו ומנהיגו, כאשר, סליחה, בסדר, אז הדבר ראשון אמונה בבריאת העולם, כן? איך אתה לא אומר לי שהדבר הראשון שאתה בעצם מאמין באלוהים, זה באלוהים שברא את העולם שאנחנו נמצאים בו. זה לכאורה הדבר היסודי הראשון. ואמרתי שוב, הראייה הפשוטה לזה שכשאני קורא את התורה, אנחנו פוגשים קודם כל את בריאת העולם. ובריאת העולם היא בעצם העיתות הכי פשוטה לאמונה של עם ישראל באלוקים. עכשיו, הכוזרי, עוד רגע נראה איך הוא מתמודד עם הטענה הזאת, אבל הוא לא הולך להסביר שזה לא נכון, אלא הוא הולך בעצם להגיד שבריאת העולם, כבר מבריאת העולם בעצם, אנחנו רואים, אנחנו נדבר על זה בהרחבה גם בהמשך הספר, שבעצם בריאת העולם היא לא דבר בפני עצמו, בסדר? כלומר, האבות הקדושים זה לא איזה משהו שהגיע אחרי בריאת העולם, בסדר? אלא העניין האלוקי, אני אומר מילים פה שישארו על מות עד שנפגוש אותם במשך הספר, העניין האלוקי הוא טבוע בבריאה כבר בראשית הבריאה. וכי לא היה לך למור, אני חוזר פנימה לספר, בסדר, שורה רביעית לפני הסוף, וכי לא היה לך למור, אתה יהודי, כי מאמין אתה בבורא עולם ומסדרו ומנהיגו, הוא אשר ברעך, והוא המטריפך לחם חוקיך, וכדומה מן התארים האלוהים, כלומר, לא רק שהוא ברא את העולם, אלא הוא גם משגח עליך, יש השגחה אלוהית על העולם. בסדר, משונה מהפילוסוף שראינו שאין השגחה, היית צריך להגיד שיש השגחה על העולם, וכדומה מן התארים האלוהים, בהם יאמין כל בעל דת ובגללם שואף הוא אל האמת ואל הצדק, כן? אז בעצם יש פה עניין של טיעונים שבהם מאמינים הדתות האחרות, בסדר? בנוסחאות אחרות זה אשר הם טענת כל בעל דת, בסדר? זה טענות, אנחנו דנים פה על טענות, על ראיות. אני ביקשתי ממך ראייה לקיומו של אלוהים, ואתה מביא לי כל מיני סיפורים, אני רוצה לשמוע טענות חותכות וראיות ברורות. ברצותו להידמתו לבורא וחוכמתו וצדקו, כלומר בעצם השאיפה של אנשי הדתות זה להידמות לאלוהים. בסדר, זה יסוד מאוד משמעותי, לא ניגע בו, לא נתמקד בו כרגע, אבל בעצם מרכז הטענה, היית צריך להתייחס לבורא עולם, שמשגיח על העולם, ולהוכיח לי את הדבר בטענות ובראיות. אז זה ישון, משה.
כן, אז בקולות הוא לא מסכים את הדבר. הוא שואל עליו שבעמדת בשבעי עקרונות הוא לא מזכיר אף עיקרון את הקדוש ברוך הוא.
הוא מזכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא מזכיר את הקדוש ברוך הוא, הוא לא מזכיר את בורא עולם. הוא מזכיר את הקדוש ברוך הוא שבחר באבות, ואחרי זה הוציא את עם ישראל ממצרים, ואחרי זה נתן לנו את התורה, ונביאים, ואת ארץ ישראל, סליחה. אבל כולם נובעים, כולם הם בעצם אמונה באלוהי ישראל, אלוהי האבות, אלוהי נותן התורה, בסדר? נותן תורה נצחית, בסדר? נותן תורה באמצעות נביא, ואחרי זה נביאים נוספים, בסדר? אבל בעצם זה... כן, אבל יש פה שתי נקודות שהן נוגעות אחת בשנייה. הראשונה, בסדר? הראשונה זה בעצם בורא עולם, שמתחילה בראת העולם ומשגיח עליך, זה הטענה הראשונה, בסדר? שהשייכות שלי, היחס שלי הכי פשוט לבורא עולם, זה לא מצד אהבות הקדושים או עם ישראל, אלא מצד בריאת העולם. זו הטענה הראשונה. הטענה השנייה היא שהיית צריך להוכיח לי את הדברים באמצעות ראיות. אנחנו מדברים פה בעצם, אתה רוצה לתת לי, לבאר לי את אמונתך. תבאר לי אותה באמצעות ראיות, באמצעות הוכחות. אמר חבר, מה שאתה אומר נכון הוא, בנוגע לדעת המיוסדת על ההיגיון ומכוונת להנהגת מדינה. דעת הנובעת אומנם מן העיון, אך נופלים בה ספקות רבים. כלומר, אומר, אם אתה מחפש את ההיגיון, ואת בעצם, היכולת בעצם להניג הנהגה מוסרית כללית, מדינית, אז אתה צודק, הייתי צריך לדבר איתך על ראיות ועל הוכחות מסוימות, ובעצם אולי על בריאת העולם גם, כן? אבל בדרך הזו, אם הייתי הולך בדרך הזו, יש בה אפשרות ליפול בספקות רבים. מה הכוונה? על כל ראייה אפשר להביא ראייה נגדית. ויותר מזה, על כל ראייה אני יכול לפקפק, גם בלי להביא ראייה נגדית. כלומר, הוודאות שמגיעה מתוך המחשבה השכלית, יש בה חיסרון מסוים. החיסרון הוא טבוע בעצם הדבר שאני יכול להוכיח, אני יכול להוכיח גם הפוך. אני יכול להוכיח ואני יכול להטיל ספק בהוכחה. בסדר? ולכן אני לא רוצה לבסס את ההבנה היסודית שלי, את ההנחה הראשונית שלי, על ההוכחות. בסדר? שבשורשם יש את היכולת בעצם להטיל בהן ספק. כן.
בעצם אומר שהקשר הגיוני של המוח שלך אומר שיש אלוקים,
אומר שבאמת ש... המוח שלנו תופס כאילו יש שם.
זה אומר שאם אתה מתבסס רק על הדבר הזה, אני יכול להפריך את הדעה. כל טענה אני יכול להפריך אותה בטענות אחרות. ולכן אני לא מסתמך רק על זה. יכול להיות שבהמשך אני אשתמש בשכל שלי כדי לבאר את מה שאני מאמין בו. בסדר? אבל בסופו של דבר, הראייה היא לא הדרך הבלעדית, בסדר, וההכרחית והיסודית להבנת האמונה שלה. בסדר, אני חושב שיש פה מהפכה. למה זה מהפכה? בסדר? כי... אולי נתמקד בזה יותר בהרחבה בהמשך, אבל בעצם ההבנה שאנחנו לא מחפשים בשלב הראשון הוכחות. בסדר, כשאני מדבר על מה האמונה שלך, אני לא מחפש הוכחות מה האמונה שלך. אני מחפש למשהו ודאי יותר. מה יותר ודאי מההוכחות? עוד רגע נראה. מה שאתה אומר, בסדר, אני חוזר פנימה, י' ג'. אז זה אומר רק הוזרית שלך. בסדר? בסדר, ונרחיב על זה בהמשך השוק. וזה הבסיס לכל ספר הכוזרי, נגיד את זה בצורה הזאת, בסדר? מה שאתה אומר נכון הוא בנוגע לדת המיוסדת על ההיגיון ומכוונת להנהגת המדינה. דת הנובעת אמנם מן העיון, אך נופלים בה ספקות רבים. ואם עליה תשאל את הפילוסופים, לא תמצא הם מסכימים על מעשה אחד ולא לדעה אחת. כן, הפילוסופים שבעצם מתבססים על ההוכחות, הראיות השכליות, לא תראה שהם בעצם בסופו של דבר הגיעו כולם להבנה אחת. כי דעת כזו בנויה על טענות אשר רק חלק מהם יכולים הפילוסופים להוכיח במופת, בראייה, כן, בראייה ניצחת. ואילו על אחרות ניתן להביא ראיות מספיקות בלבד. ויתרן, כן, יתר ההוכחות, אין להביא עליהם אפילו ראייה מספקת, אף כי להוכיחן במופת. כלומר, אומר החבר, יש בעצם שלוש סוגי ראיות, כן? יש ראייה שהיא הוכחה ניצחת, אי אפשר להטיל בספק. יש הוכחה ש... טוב, אפשר לדון בה. ויש הוכחה שאפילו אין לה שום ראיות, כן, מהשכל, נגיד את זה ככה. ובעצם באמצעות ראיות אתה רואה שאנשים שהלכו על פי השכל שלהם, אמרו בוא ננסה לנתח במובן השכלי הכי 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 עמוק את הדברים, לא הצליחו להגיע בסופו של דבר לעמק השווה. בסדר? כלומר, הראיות שלהם בסופו של דבר יצרו לכל אחד תפיסה שונה מחברתה. להעיר, כן.
מה אומרת? אפשר להביא את הראייה המחצית.
כנראה שהראייה המוחצת היא לא מספיקה בשביל לבסס את האמונה שלך באופן. בסדר? עוד רגע נראה, נרחיב את זה עוד מעט. אמר כוזרי, רואה אני דברך הזה, כן? בפעם הקודמת שהמלך דיבר, הוא אמר שהוא כמעט זרק אותו מהמדרגות. אמר, חשבתי שאני צריך, באמת חשבתי שאני לא צריך ללכת אליך, בסוף החלטתי ללכת אליך, אבל באמת אני רואה שזה הייתה שטות. בסדר? אומר הכוזרי, כן, המלך, רואה אני דברך, זה היהודי מתקבל לדעת יותר מדברי הפתיחה, כן? עכשיו אני יותר מתיישב, למה? בוא ננסה להרחיב את זה. אני רוצה כעת להוסיף ולהקשיב לדבריך. בסדר, אז הוא מבין שיש פה איזושהי נקודה עמוקה, הוא מבין שבאמת התפיסה הראשונית של המלך, שבה הראיות החותכות, כן, לכאורה הבסיס לאמונה, הוא אומר, אני רואה שכנראה יש בזה איזשהו משהו, ערעור בתפיסה הזאת, בוא תנסה להרחיב לי, כדי שאני יותר ייפתח לדבריך. אמר החבר, פתח דבריי הוא המופת. גדולה מזאת, הוא ההוכחה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. אני במחילה מכולכם, אני משתמש פה בתרגום אחר. אמר החבר, אבל פתיחת דבריי היא המופת, כן, זה דומה. יתר על כן, כן, גדולה מזאת, היא הראייה ואינה צריכה ראייה ומופת. כלומר, הראייה, בסדר? אנחנו מדברים פה על ראייה, לעומת ראייה. בסדר? בשונה פה מהתרגום פה שמתרגם הוכחה, בסדר? אנחנו נשתמש בה. תרגום הזה, בסדר? במחילה, אבל זה היסוד. מה היחס בין ראייה לראייה? בסדר? אומר החבר, אני מבסס את האמונה שלי על מה שראיתי, ולא על מה שהוכיחו לי. בסדר? ראייה היא בעצם איזושהי הוכחה, בסדר? שאמרנו שוב, יש באמת הוכחות שהן מוחצות. יש הוכחות שאפשר לתת להם ספק, אפשר לתת להם. יש הוכחות שאין בהם אפילו ממש. אבל אני לא רוצה להשתמש באף אחד מהדרכים האלה כדי לבסס את האמונה היסודית שלי. אני רוצה להשתמש במה שראיתי בעצמי.
ככל
שאנחנו
כן
ראו
את
התמצא,
אנחנו בעצם
לא ראים את זה. בסדר, שאלה. אמר הכוזרי ואיך זה? מה אמר ראית? אמר לי חבר, תן לי רשות להקדים הקדמות אחדות, כי רואה אני דבריי קשים עליך ונקלים בעיניך. אמר הכוזרי, הקדם הקדמות לך ויש מהן. אז עכשיו אנחנו בעצם הולכים לאיזשהו מסע קצר, בסדר? של כמה אותיות, בסדר? כמה פסקאות. במטרה בעצם טיפה להרחיב ולבסס את היסוד של, בסדר, הספציפית של הנקודה הזאת, אנחנו נעריך אותו, את זה, את הנקודה הזאת.
גם מה שלא...
לא, בסדר, אנחנו, מה שנעשה בשיעור הזה, בוא נגיד ככה, בסדר, אנחנו נראה מספר פסקאות, בסדר? במטרה בעצם להרחיב את היסוד הזה, בסדר? שוב, ראייה מול ראייה, בסדר? מה שראיתי הוא יותר חזק בעיניי מאשר הראיות שהוכיחו לי בשכל.
בסדר, שלום שם? איך זה כאילו, איך ראית או מה? איך זה כאילו, איך זה הגיוני שהראייה, השראי הוא שואל על הקונספט של ראייה יותר טוב מראייה, כי ברור שאתה לא נכון.
שומע את השאלה. כן, בסדר, היה טוב.
מה
הדבר? זה תשובה.
כן, הוא
שמע
את השאלה. מה
צריך יותר מזה? אתה ממש מגזים בבקשה שלך. בסדר. אפשר להשאיר דברים פתוחים. בסדר, נשאיר לשנה הבאה. אמר חבר, אילו אמרו לך, אז עכשיו בעצם אנחנו הולכים למה שנקרא משל מלך הודו. משל מלך הודו באופן כללי משלים, נדיע, בסדר? משלים, יש בהם, משל בעצם, הוא אף פעם לא דומה באופן מלא לנמשל. כי משל, אם הוא היה דומה באופן מלא, אז בעצם הוא לא היה משל. כן? בסדר, מובן מה שאמרתי עכשיו? אם זה היה דומה באופן מוחלט, אז לא הייתי צריך משל, הייתי פשוט, זה היה דבר בפני עצמו. בסדר, ולכן משל תמיד יש בו פער בין המשל לנמשל. בסדר, זה מוסכם ראשון כשאנחנו לומדים משל. ובוודאי כשאנחנו לומדים משל, שהוא ניתן לפני כמעט 1,000 שנים, בסדר? בסדר, אנחנו נלמד אותו באופן, ננסה לקרב אותו אל הדעת שלנו, אבל בסופו של דבר לא בטוח שהוא יבהיר באופן מלא את מה שהמלך מבין מתוך דברי החבר. בסדר, זה הקדמה. אמר החבר, אילו אמרו לך כי מלך הודו, איש חסד הוא, ועליך להעריצו ולהגדיל שמו, ולספר מעשי חסדו. וכל זה רק לפי שמועה שהגיע אליך על דבר צדקת אנשי ארצו, ומידותיהם הטובות, ומסעם ומתנם באמונה. האם היית רואה צורך לנפשך לעשות כן? בואו גם לעשות כן, נראה לי שזה, זה בסדר, יותר באופן של חיוב, בסדר? נבהר את המשל, מה בעצם אומר החבר לכוזר? האם אתה היית שומע על מלך במקום כלשהו בהודו, בסדר, מקום רחוק, והיו אומרים לך, תשמע, אתה צריך להריץ את האיש הזה, אתה צריך יותר מלהריץ אותו, אתה גם אולי צריך להמיך אותו עליך, אתה צריך לעבוד אותו באיזשהו אופן, אתה צריך לחיות לאורו. למה? לסמך מה? על בסיס השמועות שהגיעו אליך, כן? דברים ששמעת, שאנשים של אותה ארץ הם אנשים טובים, צדיקים, מוסריים, נחמדים, חביבים. האם הדבר הזה היה מחייב אותך בעצם ביחס לאותו מלך? מה אתם אומרים? לא. אמר כוזרים, הדבר היה צורך כזה לנפשי? הייתי מטיל ספק בדבר. אולי צדקת אנשי הודו מצד עצממי, אף ייתכן כי אין להם מלך כלל. ואולי באמת מצד מלכמי. ואולי משני הצדדים גם יחד. כלומר, בסדר, ושוב, אני יודע שזה משל שהוא טיפה לא בהיר עד הסוף במובנים של ימינו, בטח כשאנחנו, כן, אנחנו לא משעבדים את עצמנו למלכים, ולא, בסדר, זה לא כל כך נוכח, אבל ברור שכששמעתי על אנשי ארצו של אותו מלך, שהם אנשים טובים ומוסריים מאוד, וההתנהלות של המדינה היא מאוד מאוד מיוחדת וכו', זה עדיין לא מחייב אותי מול אותו מלך, כי א', מי אמר שבכלל יש להם מלך? לא פגשתי את המלך, שמעתי רק על אנשי ארצו. מי אמר שזה בכלל מצד המלך שלהם? אולי זה מצד עצמה? וגם אם זה מצד המלך, זה אולי מצד המלך, אולי מצד שניהם, אין לי פה שום, לא קיבלתי פה שום ראייה על שום דבר. בסדר? אמר חבר, נמשיך במשל, אולם אילו באו אליך אחרי המלך ההוא בתשורות אשר אין להטיל ספק בדבר, כי נמצאות הן אך ורק בארמנות מלכי הודו. ובמכתב אשר ברור לך כי רק ממלך הודו הוא, ולמכתב מצורפים שמי תרופות המרפאים אותך מכל מצבך, ושומרים על בריאותך, ושמי מוות לאויביך ולכל הלוחמים בך, אשר תפילם בצדך לקראתם ולא חיילות ובלא כלי מלחמה. האם לא היית חייב אז לסור אל משמעתו? אז אומר החבר, אם היה המלך הזה נותן לך, כן, קודם כל מתנות שאתה, ברור לך שמגיעות בצורה ישירה והכרחית, יכולים רק להגיע ממלך הודו. ובמכתב כזה שהמלך בעצם נותן לך, שזה ברור שזה מגיע ממנו. ובדברים כאלה שנותנים לך מזור ורפואה לכל מחלותיך ומפלה גדולה לכל אויביך. בסדר? מה אז היה היחס שלך את הדבר הזה? כלומר, האם היית מחשיב את זה כראיה מספיקה או שלא? בסדר? ביחס אל המלך הזה. אמר הכוזרי, אמנם כן, כי אז היה הספק הראשון. אם אמנם יש לאנשי הודו מלך, מסתלק ממני. ואז הייתי מאמין כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי. כלומר, מכיוון שהדבר הזה נוגע באופן ישיר אליי, וראיתי את הדבר בעיניים, בסדר? איך ראיתי אותו בעיניים? ראיתי את כל המתנות האלה, את כל היחס של המלך הזה אליי, בסדר? לא שמעתי שמועות על אנשי ארצו, אלא ממש ראיתי, פגשתי את המלך באופן מלא, כן? שהוא לא באופן ישיר, אבל ראיתי בעצם את מה שנובע מהמלך שהגיע אליי. ולכן זה, מבחינתי, ראיה מספיקה. אמר לחבר, ואם ישאלך, אז השואל המלך זה, במה תתארהו? מה היה התיאור שלך לאותו מלך? אמר הכוזרי, ראשונה באותם התארים אשר נתבררו אצלי, מתוך מה שראו עיניי. ואחריהם, בתארים שהטלתי בהם ספק לפני זה, אך אחרי כן נתבררו לי על ידי אלה. אז אומר בעצם שני דברים. אחד, מה בעצם הדבר הראשון שבו תתאר את המלך? תשובה, במה שראיתי בעיניים, ורק אחרי זה, במה שלא ראיתי בעיניים. בסדר? אמר החבר, מצוין, זה מה שהיה לוקח, מה שנקרא, ומעין זה ישבתיך כאשר שעלתני אתה. ובדומה לזה אמר משה בפתח דבריו, בדברו אל פרו, אלוהי העברים שלחני אליך. רצונו לומר, כן, כלומר, משה רבנו, שמגיע לפרו מלך מצרים, כן, במטרה לגאול את עם ישראל, להוציא את עם ישראל למצרים, אומר, אלוהי העברים שלחני אליך. רצונו לומר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. כי היה דבר האבות מפורסם אז באומות, ונודע כי העניין האלוהי נתחבר עמם, כן, פה שוב מופיע הנושא של העניין האלוהי, נתחבר עמם, והשגיח עליהם, ועשה להם נפלאות. ולכן, לא אמר לו משה לפרעו, אלוהי השמיים והארץ שלחני אליך, ולא בוראי ובוראך שלחני אליך. וכן פתח האלוה בדברו על כל עדת בני ישראל, כן, במעמד הר סיני, מה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר? שזה, כולם שמעו את זה, כן? אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענו, כן? עם ישראל כולו שמע את הדבר הזה, לא רק משה רבנו. אנוכי, אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ולא אמר, אני בורא העולם ובורא אחר, כן? הקדוש ברוך הוא בעצמו, כשהוא נגלה לעם ישראל ורוצה בעצם להגיד מה הסיבה הכי ישירה, הכי ראשונית, לאמונה, כן? לחיוב של עם ישראל לעבוד את השם, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. וכן פתחתי אני בהשיבי לך שר הכוזרים, כאשר שאלתני לאמונתי, בהודיע איתך מהו הדבר, המחייב אותי והמחייב את כל עם ישראל. דבר שנתברר לבני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, ואחרי כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה אדומה למראה עיניים. כלומר, בסדר, משלים בעצם החבר את העניין. אני מסכם. המשל בעצם היה משל כזה שבעצם היה מורכב משני חלקים. חלק ראשון, שבעצם דבר שהחבר, המלך, כן, אותו מלך בעצם, שמה שיגיע אליו ממלך הודו, הוא לא ראה אותו, הוא לא פגש אותו, הוא שמע עליו. לעומת הדברים שהוא שמע בצורה, הוא ראה בצורה ישירה, בסדר, המתנות וכל הדברים האלה ששלח לו מלך הודו. החבר מקביל את זה בעצם לשני הדברים ש, כן, הוא מדבר עם המלך. הראשון זה בריאת העולם, בסדר? כדבר שאף אחד לא ראה את בריאת העולם, בסדר? נכון, שמענו על בריאת העולם. נכון, קיבלנו, כן, יש לנו הקבלה מסוימת לגבי בריאת העולם, אבל אף אחד לא פגש, לא ראה את בריאת העולם. לעומת, מעמד הר סיני, כן, או יציאת מצרים, נגיד את זה ככה, יציאת מצרים, מעמד הר סיני, כל הדברים הללו, שבעצם אותם, עם ישראל ראה אותם, בצורה ברורה, בלתי אמצעית. וברגע שבעצם, עם ישראל ראה את הדבר הזה בצורה בלתי אמצעית, אומר החבר, זה היסוד, נכון שאחרי זה אני אדבר גם על בריאת העולם, ונדבר עוד בהמשך על בריאת העולם. אבל מה הדבר הראשון שבו אני מתאר את אלוהי ישראל? תשובה, מההתייחסות בעצם למה שאני ראיתי בפועל. ולכן אני מתחיל מהאבות הקדושים, וממשיך דרך יציאת מצרים, ודרך ההבטחה של ארץ ישראל, ובהמשך דרך מתן תורה, ודרך הנבואה. ודרך, כלומר כל הדברים הללו בעצם שפגשנו אותם בצורה בלתי אמצעית, ראינו אותם, עם ישראל ראה אותם בצורה מלאה, ועליהם אין מקום לספק. נרחיב אולי טיפה עוד יותר. הכוזרי בעצם נפתח בחלום, נכון? לעומת, וכשראינו את המפגש של החבר עם הפילוסוף, אז הפילוסוף מדבר איתו על זה ש מאוד מאוד מהמקום השכלי, נכון? לא, לא, בעצם, משתמש בעצם בטיעונים שכליים, ובסופו של דבר גם פותר אותו בלי מעשה מסוים שהוא צריך לעשות. והתייחסנו בעצם ליחס בין השכל לבין האמונה, בין החלום. החלום בעצם מבטא אמונה עמוקה שלא תלויה בהוכחות החותכות, בסדר? הראייה, כן, תגיד לבן אדם, הוא ראיתי את הדבר הזה. אז מה אתה יכול להגיד לו? אין לך איך להתווכח עם זה, נכון? למרות שאולי הראייה הייתה דבר חלש, יכול להיות שלא הבנת מה ראית, נכון? אבל, כן, עדויות, נכון? יש סוגיה כזאת של הכחשת השואה, בסדר? הכחשת אירועי שבעה באוקטובר, בסדר? מה הכוונה בעצם? אתה אומר, מה, ראיתי את הדבר הזה, אתה לא יכול להכחיש את זה, אי אפשר להכחיש את זה, בסדר? אז בסדר, יש מלחמה גם איך לתעד את זה וזה, בסדר, סוגיות זה, אבל אני לא יכול להכחיש את הדבר הזה, למה? כי ראיתי את הדבר בעצמי. אם הם מספרים לך, תשמע, הרגו ככה, זה, תגיד, זה הגיוני, זה לא הגיוני, מי אמר שאפשר להרוג בדרך הזאת, אולי, איך יכול להיות שזה קרה, מה, נכנסו כל כך רבה, מה, איך זה, זה לא מסתדר עם המציאות, זה לא מסתדר עם כל מיני טיעונים אחרים, אבל אם, אני אומר, אני ראיתי שם, ראיתי את הדבר הזה. אז אתה לא, אז בעצם מה אתה מדבר? אתה לא מדבר עם הרובד השכלי שלי, אתה מדבר עם הרובד הפנימי שלי, כן? החלום מבטא את הרובד הפנימי של האדם. במקום להתמודד בעצם באמצעים השכליים, וזה בעצם מה שהחבר אומר לו, תשמע, אתה בעצמך מחפש את הרובד הפנימי. אתה לא מחפש את הרובד החיצוני, בעצם ראית את זה, יש לך ודאות פנימית שאתה מחפש משהו אמיתי. אם היית משתמש רק ברובד השכלי, אז לכאורה היית צריך להגיע באמצעות הטיעונים שלך לאמת. אבל מכיוון שאתה מחפש רובד פנימי, אתה צריך להישמע לדבר שהוא מתבטא בראייה שהיא לא ראייה, הוכחה, שכלית, שלכאורה הן הראיות החזקות האלה, הפוך. אני רוצה להרגיל אותך לסגנון מחשבה כזה שמהו, מה הנקודה הפנימית ומלאה וודאית יותר שיש באמון. עכשיו זה מובן הנקודה הזאת? טוב. עכשיו נרחיב קצת על הדבר הזה. בסדר, ברשותכם. בסדר, אז באמת, כמו שראינו, בעצם יש פה, במידה מסוימת, הכוזרי, החבר, הוא לומד את פסוקי התורה, נכון? בעצם רבי יהודה הלוי מלמד אותנו איך ללמוד את התורה, את החומש, בסדר? החומש, השלב הראשון שפגשנו, באמת, כן, כל ילד, ילדים בכיתה א', לא יודע, בגן, בסדר? אז מה הדבר הראשון שפגשנו? פגשנו את בריאת העולם, נכון? אבל, הרבי יהודה הלוי בעצם מסגל לנו את הצורה, איך לומדים את התורה. זה שבריאת העולם זה נקודת ההתחלה, זה לא אומר שזה הנקודה הראשונית שבה בעצם אנחנו מאמינים, נכון? השאלה המפורסמת, למה לא פתחה התורה בחודש הזה לכם? מה יש בחודש הזה לכם בעצם? המפגש הראשוני עם הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז אפשר להגיד לעבוד, הקדושים לא משנה, אבל הכוונה, למה אתה לא מתחיל מהמפגש עם השם? הרי עניינה של התורה זה לא לספר לי היסטוריה, נכון? ספר חומש זה לא ספר היסטוריה. מה זה, איזה ספר זה? אם זה לא ספר היסטוריה, יש שם כל כך הרבה סיפורים.
הגות.
זה ספר הגות. מה זה ספר הגות? יש שם דברי הגים. זה ספר בעצם של הסיפור של עם ישראל. בסדר? כך אומר רבי יהודה הלוי. הסיפור של עם ישראל. ומה התורה, איך התורה מספרת לי על סיפור של עם ישראל, נכון? היא מתחילה בספר בראשית בבריאת העולם, אבל בעצם, כן, וכן, רבי יהודה הלוי גם מביא לזה ראיות בפסוקים, אבל בעצם מה הנקודה הראשונית? הנקודה הראשונית היא אלוקי העברים. אלוקי העברים שלך נלחם, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתי לך מארץ מצרים ותעבדים. כלומר, בעצם, מה הדבר העיקרי? הסיפור של עם ישראל בתוך בריאת העולם. בסדר? ולא אחרי בריאת העולם. בואו נראה את זה קצת בראשונים האחרים. אז תראו מקור 2, בסדר? שנייה, נדלג. על הרמב"ן. בואו נתחיל מהאבן עזרא. בסדר, אז האבן עזרא בעצם במילה מסוימת הוא חולק על רבי יהודה הלוי. האבן עזרא פגש את רבי יהודה הלוי.
מי זה האבן עזרא?
כן, האבן עזרא, רבי אברהם בן עזרא, היה מגדולי הראשונים. אחד מגדולי הראשונים, היה חיבר פירוש על התורה. פירוש קשה, לא קל, על התורה. שעליו נכתבו ספרים לפרש את הפירוש הזה. היה תלמיד חכם גדול, בלשן. ויש לו הרבה כזה חילולי לשון והרבה חידות מעניינות, היה אדם חכם ביותר, היה אני מרוד כל ימי חייו.
מנות הלוי?
מה, מנות הלוי זה? לא, מנות הלוי
גם היה אני מרוד וכנות.
יכול להיות שמנות הלוי, אני לא יודע, מנות הלוי זה ספר,
בקמות המלך. שאלה אחת קטנה, באיזה תקופה הייתה תקופת הראשונים, מאיזה שנה עד שנה?
תקופת הראשונים, מאיזה שנה עד שנה, אני לא יודע להגיד ככה בשלוף, אבל בעצם מלפני כ-1,000 שנה, עד לפני כ-700 שנה, משהו.
300
שנה הייתה? אוקיי, עוד לפני כ-600 שנה. תלוי את המחשיב כראשון.
מי זה אחרון הראשונים?
תלוי איך אתה, איפה אתה נמצא.
תשובה של יהודים.
תרומת הדשא, נגיד, מהאחרונה הראשונים אולי, אמרי. יש דורות תפר.
תודה.
טוב, אז אבן עזרא, בסדר? זה רבי אברהם בן עזרא, כתב שירים גם שאנחנו מכירים, שרים אותם כל שבת. אגדלך. כן, מכירים את השם? אגדלך. בסדר? אז זה שיר שכתב רבי אברהם בן עזרא. שיר נוסף, צמאה נפשי, לאלוקים, לתל חי, ליבי ובשרי רענו לתל חי, זה גם רבי אבן עזרא כתב, יש עוד שירים, בסדר. גם רבי יהודה הלוי אגב כתב המון שירים, בסדר? חלקנו גם מכירים, אנחנו מכירים גם את חלקנו. טוב, שאלה אני רבי יהודה הלוי, בסדר, אז רבי אברהם בן עזרא בשמות כף, מה זה שמות כף? וזה בעצם הפסוק, אנוכי השם לוקחה שרוצתי לחבר את יצרים בית עבדים. שם בעצם רבי אבן עזרא בעצם מביא, דן בעצם בדברי רבי יהודה הלוי. שאלני רבי יהודה הלוי מנופתו כבול, למה הזכיר אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אמר שעשיתי שמים וארץ? אז ראינו כבר את התשובה של רבי יהודה הלוי, נכון? מה התשובה? התשובה היא שבאמת העיקר האמונה מתבסס בעצם על יציאת מצרים, על היחס של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בסדר? ולא על בריאת העולם. אז זו הייתה תשובתי אליו. דע, כן, זה טעות פה, דע, כי אין מעלות בני האדם שוות באמונתם בליבם. שהם מאמינים בשם הנכבד, כי הרבים מאמינים להישמעות אוזניים, או למשהו, לא יודע איך לקרוא את זה, שיאמר להם אדוניהם ככה, ולמעלה מהם שראו זה כתוב בדברי התורה שנתן השם למשה, ואם יבוא אפיקורס לערער, כי אין אלוהים ישימו ידם לפיהם, כי לא ידעו להשיב נקודה. כלומר, יש דרגות ודרגות בהבנת, באמונה. יש אנשים שהם מאמינים בהכל, למה? כי ככה, כן, אמונת הסבתא, מה שנקרא, ככה אבא שלה אמר לה, אז היא מאמינה וזה, לימדה גם את בניה הלאה, אבל לא, אין לה איזשהו ביסוס, אין לה איזשהו ביסוס, מה זה?
אמרת שלוש דרגות לאמונה?
אמרתי כמה, אמרתי הרבה דרגות, כמה דרגות, לא אמרתי שלוש, יש, זה אין סוף דרגות, כן, מה הכוונה, כמה דרגות, כוונה כאילו, יש אדם שהכל קיבל מהאביב, דבר אחד התאמת אצלו, יש אדם שהתאמתו אצלו יותר, בסדר? אז עכשיו אם יבואו להתווכח עם הבן אדם הזה, יגידו לו, תשמע, מה אתה מאמין בזה? אין שם, התחילו לשאול אותו כל מיני שאלות על האמונה, ויגיד, לא יודע, באמת, לא יודע, שאלות טובות. בסדר? אז זה מצב כזה. ואשר נשאו ליבו, כן, שורה חמישית, לקראת הסוף, ואשר נשאו ליבו ללמוד חוכמות שהן כמו מעלות, לעלות בהן אל מקום חפצו, יכיר מעשה השם במתכונת ובצמחים ובחיות, ובגוף האדם בעצמו, שידע מעשה כל דבר ועבר כפי התלודות, ולמה היה על זאת המתכונת, והגבה ליבו אחרי כן לדעת דברי הגלגלים, שמעשה השם בעולם האמצעי שהוא עומד, וידע הזמן מתי תקדר השמש או הלבנה, כמה יקדר השמש ממנה, וגם ידע הלבנה למה נקדרה, מגרם לה, וכל אלה ידע בראיות גמורות שאין בהם ספק, ומדרכי השם ידע משכיל את השם. כלומר, אומר רבי יהודה הלוי, אומר אבן עזרא, בסדר, חולק על רבי יהודה הלוי, הוא אומר, יש את הדרגה הכי גבוהה, מה הדרגה הכי גבוהה של האמונה? שאדם יודע בצורה ברורה את כל, את כל המדע, כן, את כל הידיעות, בצורה כזאת שהכל מתאמת אצלו בשכל בצורה ברורה. ומדרגי השם ידע המשכיל את השם, וככה אמר משה, עודיין עינה את דרכיך וידעך. כן? איך אני יודע את הקדוש ברוך הוא? אז אני לומד את הטבע, לומד את המציאות, לומד את כל המדעים, ומתוך זה אני פוגש את השם. ואותו דבר, כן, ולומד את דרכי השם. ככה גם אומר משה רבנו, לקדוש ברוך הוא, כן, בבקשה שלו, זה, תודיע, תלמד אותי את הדרכים, כן, בדעת, אני רוצה לתפוס את דרכי השם. והנה השם הנכבד, הזכיר בדיבור הראשון, אנוכי השם אלוקיך. וזה לא יוכל להבין רק מישהו חכם מופלא. כלומר, רק בעצם, בעצם, הדרגה הגבוהה ביותר, כן, בעצם הוא רוצה להגיד שהדרגה הכי נמוכה של האמונה, בסדר, בשונה ממה שרבי יהודה הלוי אומר, הדרגה הכי נמוכה של האמונה זה מה? שאדם יודע שיוציא אותו ממצרים. אתה רק יודע שיוציא אותך ממצרים, אין לך אבל שום ראיות על זה. באמת מה הדרגה הכי גבוהה? לא, זה הדרגה הבסיסית, אומר אבן עזרא. אבל הדרגה הכי גבוהה, זה אדם שיודע את כל המציאות, בסדר? מכל המציאות בעצם הוא יודע את דרכי השם, בסדר? ואמר באחרונה כדעת הגמורה שישיב האדם מליבו, עד שיתברר לו בראיות כי השם הוא לבדו. על כן אמר, וידעת היום והשבועות האלה אביך. ואמר דוד, ואתה שלמה בני, דע את אלוהי עבדיך ועובדהו. והדעת הוא בלב, ולא בהודעת הפה, כן? לא מספיק שרק יגידו לי במה אני מאמין וזהו, זה מספיק. בסדר? אלא מה? אני צריך לחקור וללמוד בעצמי, בידיעות פרורות, עד שיתברר לי הדברים בצורה אמיתית. כן.
האם בהכרח דרגת המאמה המרוקאית הזאת שמוטמעה בה וחיה את זה כאילו מגיל 8 מנשקת מזוזות וכו'? האם זה בהכרח דרגת אמונה שהיא פחות טובה מהמבוררת? כאילו, היא חיה את זה, לא? זה לא...
כן, כן. כן, זו שאלה מאוד מאוד טובה. בוא נגיד שבעצם, אם נשים את זה שנייה על הסקאלה בעצם, בסדר, אז רבי יהודה הלוי אומר באמת, הדבר הכי הכי בסוף, הכי יסודי זה בסוף להגיע לזה שהכל, ראיתי הכל, כן? בסדר? וכמו שאתה אומר, כן, כי בכל נגיד כארכיטיפ את הסבתא המרוקאית, בסדר? עכשיו, אנחנו נראה שזה לא בדיוק מהאחוז, בסדר, עוד רגע נעשה פה גם איזה, אבל בפשטות, כאילו, בעצם הוא רוצה מה שראית, זה מה שאתה, ומה שברור לך, כמו שאתה אומר, כאילו, אין, זה חי בה, זה בוער בה. לעומת זאת, אומר אבן עזרא, לא, הדרגה הכי גבוהה זה להגיע דווקא בדיוק הפוך. להשתמש באמצעות השכל, עד שהכל הכל מתבהר לך באמצעות השכל, והכל הכל ודאי לך. לא רק שמעת את זה, אמרו לך, ידעת, קיבלת במסורת. לא, אתה רוצה באופן מלא לדעת את הדברים. בסדר? אז בואו נשים את זה שנייה בהשכלה.
בסדר? זה לא אחד מהשני, אלא בשני
צדק. אז בואו, בסוף אנחנו גם נעשה קצת ליישר את הדברים אחד עם השני, אבל שנייה. מה זה, לצאת לשירותים ארבע? מה זה? סתם. סתם, עוד רגע, בסדר. אבל בואו נגיד שיש ודאי יתרון לכל צד, נכון? זה היתרון שבאמת של השכל, זה שאתה מברר את הדברים, אתה מברר ואתה מאמית ואתה דן ואתה חוקר, עד שאתה ממש מביא את הדברים. אתה לא רק יודע לחזור. ומצד שני הסבתא, כן, כן, אנחנו באים בן עזרא, זה ודאי ככה הוא מציג את הדברים, בסדר? ומצד שני, באמת דברים שהם ממש חיים ובוערים בך, אז יכול להיות שאתה לא יודע להסביר אותם, אבל אתה כל כך בוער בזה, כן? אם רואים לפעמים עובדי השם כאלה שהם בוערים בעבודת השם, אז תגיד להם, מה, תתחיל להגיד, עזוב את כל השטויות והחקירות האלה, כן? אני רוצה, העיקר זה שאני בוער, מה אתה מקרר אותי עכשיו? כן, השכל יש לו מימד קר מאוד. כן, דיברנו על זה קצת בשיעור אולי ביום ראשון. אולי לא התייחסנו לזה עד הסוף. השכל יש בו מימד מאוד מאוד קר. נכון, למה הוא קר? כי ברגע שזה הכל חותך כזה, הכל בהיר, הכל במקומו. אבל מה עם הלב? מה עם החמימות של הדברים? מה עם הרגע שלך? בסדר, יש משהו בשכל שיכול מאוד להשאיר את הדברים, כן? אנשים כאלה הם מאוד מפותחים שכלית, אבל הרגשות אצלם לא עובדים. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה רק יודע אותו בידיעה מוחלטת. בסדר. ולכן, בסדר, יש... בסדר, נתייחס למתח הזה, אבל כרגע נניח את זה אחד ליד השני. והנה הזכיר למשכיל, אנוכי השם לוקח, אנוכי השם בוסיף אשר הוצאתיך, שאבין המשכיל ושאינו משכיל. בסדר? יש אנוכי השם, זה הידיעה הכי גבוהה, לדעת את השם באופן מלא, ויש אשמה אשר הוצאתיך. תדע, אני אספר לך שהוצאת אותך ממצרים. אתה לא מבין עד הסוף וזה, לא משנה. אתה בדרגה הכי בסיסית של האמונה, תדע את זה בדרך ידיעה, בדרך כאילו הבנה. תאמר אלוקיך כי אתה חייב בעבור שהוצאתיך מבית עבדים להיות לי לעבד שזה עבדני ותהיה לי לעם ואני אלך אלוהים, בסדר, סגרנו את הנקודה הזאת. בסדר, זה שיטת אבן עזרא. בוא נראה, בוא נחזור לרמב"ן. הרמב"ן בספר דברים, כן, ספר דברים, הוא מלא כן, בוודאי בפרשות הראשונות, כן, והתחנן ויקב, מלא מענייני מתן תורה. נכון, מתן תורה זה נקודה מאוד מאוד יסודית בספר דברים. אמרתי ספר בראשית, כמעט להגיד ספר דברים.
אמרתי ספר דברים.
אז זה ממש נקודה מאוד מאוד יסודית, בסדר? הרמב"ן עד כדי כך, שהרמב"ן אומר שיש מצוות עשה מהתורה, לזכור את יציאת מצרים, בסדר? יש מצווה, כמו שיש מצווה לזכור את יום השבת, נכון? יש מצווה כזאת מהתורה? זכור את יום השבת לקדשו, נכון? איך מקיים את המצווה הזאת? קידוש, בקידוש אנחנו בעצם מקיים מצוות זכור את יום השבת לקדשו, נכון? הרמב"ן אומר שלא רק בקידוש, אלא מה? בכל יום, אתה אומר, היום יום רביעי בשבת, נכון? אז הנה, קיימת המצוות עשה מהתורה, לפי הרמב"ן. היום הוא רביעי בשבת, אתה בעצם מזכיר את השבת. כל דבר שעושה, נכון, כמו הלל הזקן, שהיה כל דבר שהיה, סליחה, לא הלל הזקן, אלא פוך, שמאי, נכון? שמאי היה קונה פרה, היה אומר, לכבוד שבת. אם אחרות היה מוצא פרה אחרת, היה אומר, טוב, זה לכבוד שבת, יותר טוב ממנה, זה לכבוד שבת. והיה אוכל את הבשר הזה, בסדר? אז הזכירה של השבת כל הזמן בתודעה שלי, אני איזה יום, אני יום רביעי בשבת, אני בכלל, אני כל הזמן עסוק בשבת, בסדר? אז הרמב"ן אומר לא רק יש מצווה גם לזכור את יום השבת, בסדר? יש גם מצווה לזכור את מעמד הר סיני, בסדר? איך מקיים את המצווה הזאת?
לא
לומדים תורה. לומדים תורה, מעניין. טוב, ואתה יודע את המצווה הזאת גדולה מאוד. בסדר, אז הוא מדבר על מצווה זכירת מעמד הר סיני. שאם היו דברי תורה באים אלינו מפי משה בלבד, אף על פי שנבואתו נתמתה באותות ובמופתים, ירקו מקרבנו נביא או חולם חלום, ויצבנו בהפך מן התורה, ונתן עלינו אותו מופת, ייכנס ספק בלב האנשים. אם משה רבנו הביא לנו את התורה, ומה? ואומר לנו, תשאו, בריאה גמורה, נותן לנו את הראיות הכי טובות, למה זה? הקדוש ברוך הוא נתן את התורה. אז מה קורה? אם מישהו עכשיו היה נותן לך הראיות הפוכות, טוב, זה כבר היה מעורר ספק. טוב? אבל כשתגיע אלינו התורה מפי הגבורה לאוזנינו, ואיננו הראות, אין שם אמצעי, כן? אנחנו בעצמנו ראינו את מעמד הר סיני, נכחיש כל חולק וכל מספק, ונשקר אותו, כן? כלומר, נעיד עליו שהוא שקר. לא יעילו אות ולא יצילו מופת מן המיטה בידינו, כי אנחנו יודעים בשקרותו. זהו שאמר שם, כן, בספר שמות, וגם בחי ימינו לעולם, כי כשנעתיק גם כן הדבר לבנינו, ידעו שהיה דבר אמת בלא ספק, כאילו ראו כל הדורות. כלומר, לא בלבד שאבותינו ראו, הם גם העבירו לבנים שלהם, והבנים שלהם לבנים שלהם, עד שהגיע אלינו בעצם. אז יש בעצם דור שראה בצורה ברורה את מעמד הר סיני, קיבל בתורה בצורה ברורה, לא בראיות, אלא בצורה ברורה בראייה, והוא העביר את הדברים הלאה, דור אחרי דור. אז הדבר הזה זה מהווה את מה? את היסוד הכי ודאי לאמונה במעמד הר סיני. כי לא נעיד שקר לבנינו, ולא נאכלו אותם דבר הבל, ואין במועיל. והם לא הסתפקו כלל בעדותינו שנעיד להם, אבל יאמינו בוודאי שראינו כולנו בעינינו וכל מה שסיפרנו להם. טוב, אני יודע שיש, אה?
אז הוא גם מאמין במשהו שיותר טוב במסורת.
כן, 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 זה דומה לרבי הלוי, נכון. בסדר. נגיד שני המשפט הזה, בסדר, בעצם רבי הלוי במידה מסוימת, בסדר, בספר שלו, מבסס מאוד את הטענה שדברים שבאו במסורת הם דברים חזקים ויציבים. מה אתם אומרים על הטענה הזאת? מה אתם אומרים, מיכאל, על הטענה הזאת?
שלא נכון.
טענה טובה או שלא?
לא.
לא נכון.
לא נכון. טוב, בסדר, אנחנו נדון על זה בהמשך, בהמשך הספר אנחנו נדון על זה, אבל ברור שיש לנו איזו צורה קצת קוויץ' בלב, נכון? כשאנחנו שומעים את ה... בסדר? כשאומרים לנו, זה בגלל שאבא שלך ימין, ואבא שלך קיבל מאבא שלך, אז זה. בסדר, אז אנחנו נדון בזה. אנחנו נדון בזה כשנגיע לשם, בסדר? נניח את זה כרגע בצד. בואו נראה את רבנו בחיי, אני רואה שהזמן דוחק בנו מאוד. רבנו בחיי. זהו, יש פה בצד השני, אין לכם בצד השני, יש לכם, נכון? זהו, אני מתאבט אם לדלג לזה. בואו נראה בזריזות את רבנו בחיי. רבנו בחיי גם מהראשונים. היה, כן, מביא הרבה דברים של פנימיות התורה, בסדר? בפירוש שלו. אז הוא אומר, כן, הזכיר שתי שמות, נכון? אנוכי השם אלוקיך. השם, שם של רחמים. אלוקים זה שם של מידת הדין, כן? והזכיר שני שמות מידת הרחמים ומידת הדין, שהמצווה הזאת יקראו הרבותינו, זה על קבלת מלכות שמיים. כן, אדם שאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ואת עבדים, אדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, נכון? למה זה הדיבר הראשון? כי אם אתה לא, אם לא אומרים לך שיש אלוקים, אז איך תקיים את שאר המצוות? בסדר? בסדר? איך תקיים את שאר המצוות אם אתה לא מאמין בכלל בקיומו של אלוקים? לכן המצווה הראשונה זה מה? לא המצווה הראשונה, אבל בעצם הדיבר הראשון, היסוד הראשון באמונת ישראל זה מה? שאתה מקבל עליך עול מלכות שמיים, אחרי זה אתה מקבל מצוותיו. והמידות האלו הלא מידות המלך כנגד עם, כי המלך יצטרך להעמיד ארץ למשפט וכו' וכו' וכו'. ואמר אשר הוצאתיך מארץ מצרים, אני מדלג, דילגתי כמה שורות, כדי לתת מופת על אלוהותו וקבלת מלכותו, מכל מה שראו בעיניהם, והם יכולים להעיד עליו. והכוונה לומר, חייבים אתם לי שתקבלו אלוהותי עליכם ממה שראיתם בעיניכם. ומפני זה לא אמר, כן דילגתי עוד שורה, ומפני זה לא אמר אשר בראתי השמיים והארץ, כי לא ראו זה בעיניהם. ורצה להביא להם ראה על האלוהות ממה שראו בעצמם בעיניהם. כן, גם פה אומר רבנו בחיי, את אותו יסוד שגם כתוב ברמב"ן, גם רבי יהודה הלוי. עם ישראל מתחיל מאיזה נקודה, מה הנקודה הכי ראשונית? מה שראינו בעיניים. בסדר? אז מה שראינו בעיניים זה האבות, זה יציאת מצרים, זה מתן תורה, בסדר, זה ההבטחה לארץ ישראל, זה הנבואה, כל היסודות האלה הם יסודות שראינו אותם בעיניים. בסדר, אחרי זה צריך גם לדבר על בריאת העולם, נדבר עליה בפני עצמם. בואו נראה את המקור האחרון, נסגור אותה, את הנקודה הזאת, וזה גם נוגע קצת במה שאתה העלית מקודם ניצן, בסדר? בסדר, זה באמת מופיע במאמרי הראייה. בסוף מאמרי הראייה יש בעצם כמה עמודים שהרב, לא יודע, סיכום של שיעורים, או שזה, לא נראה לי שזה שכתוב של הדברים, בעצם איזשהו דברים שהרב קוק מדבר על ספר הכוזרי, כמובן שזה לא פירוש במובן, כן, שיעורים בספר הכוזרי, זה לא שהוא עובר על הסעיפים ומסביר אותם, זה דיבורים כלליים כאלה, כמו שדרכו של הרב. רבי יהודה הלוי, בבואו לתאר, בסדר, מספיק את העמוד הזה, בעזרת השם. בבואו לתאר בסדר, אנחנו נראה על זה קצת, בסדר ברשותכם. בבואו לתאר ספר הכוזרי את התמונה הישראלית האמיתית ולהבינה לעולם כולו, באופן פשוט זה ברור, להראות לכל בעולם את ערך האומה הישראלית, כן, זה בעצם העיקר של, של, של ספר הכוזרי, בסדר, תחשבו שבאותה תקופה עם ישראל זה העם הנחות ביותר. בסדר, אז הוא בא להגיד מה ערך האומה הישראלית, כשהיא מתעתרת ועוד תשאר את האמונה הקדושה, אשר אין על אפר משלה בהבדל המין כלל, ברצותו להאיר את מחשקי התבל בזיקי האורה של האמונה הטהורה והצרופה, ללמד תואים בינה ולהראות לעולם את האמת האמיתית ולא המדומת. בסדר, כל זה רוצה רבי הלוי לעשות, להוכיח לעולם בצורה ברורה את עיקרי האמונה. מצא לנחוץ, לנחוץ, כן, דבר הכרחי, להביא ולתאר בפתיחת ספרו את המעשה הנפלא, מעשה עם הכוזר, שגם בהיות עם ישראל בגלות המר הזה, מפוזר ומפורד בין עמים, בלי שום מעמד ובסיס מדיני בחיים, כן, עם ישראל היה עם של עצמות יבשות בגלות, כן, מפוזרים בגלות, נמצאים בזה דלים, כן, אין להם שום איזה, אין להם שום מעמד מדיני. באותה שעה ובאותה זמן נמצאה אומה אשר בלכתה לדרוש אחרי האמת, נוכחה לדעת כי אמנם אין אמיתיות כישראל באמונתו. מקרה שאיננו בהיסטוריה העולמית כלל, כן? דבר המראה לנו לדעת שברוחה הפנימי של האנושיות כולה וחלקיה השונים נמצאת הריגה חזקה ונטייה עמוקה לאמת הברורה. כלומר, הוא בעצם בא להגיד שמה? לכל העולם, מה בעצם רוצה בלה להביא לנטוע ביסוד הזה שמלך כוזרי הולך ובעצם מחפש אחרי האמת היהודית? להגיד שבעצם העולם כולו בפנימיותו מחפש את מה? מחכה שעם ישראל יגלה לו את האמת. בסדר, יש בקשה פנימית כזאת בעולם. נכון שאנחנו לא רואים את זה בצורה ברורה, נכון שדווקא אנחנו מרגישים הפוך הרבה פעמים, מרגישים שדווקא סונים אותנו, אבל בעצם בשורש הדברים, העולם מבקש שעם ישראל יכוון אותו לאמת. עונה נשמתה של כנסת ישראל, היא החובקת בזרוע עוזת מקור המת ומשווה אש הנשמה, הלאה, נמדלג. שני חלקים נמצאים בכל דבר ודבר, בסדר, דילגתי לפסקה הבא. חלק טבעי וחלק מלאכותי. החלק המלאכותי, סליחה, כן, לא מלאכותי, כן, אלא מלאכותי, הקנה במובן של לא דבר טבעי, בסדר? שולט מתחילה רק על השטח החיצוני של הדבר, ומתוך כך הוא גובר גם על השטחים הפנימיים. הטבעיות שולטת גם על הפנימיות, ומתוך פנימיות הדברים יוצאת על השטחים החיצוניים. כלומר, בעצם יש פה דברים, יש בעצם שתי חלקים בכל דבר במציאות. יש את החלקים הטבעיים שלו, החלקים הטבעיים שלו מטבועים בו, ולכן הם נמצאים בפנימיותו ויוצאים ממנו החוצה. לעומת הפוך, לעומת המצב החיצוני, שאתה מנסה להלביש משהו מבחוץ, אז מה? אז בעצם הוא הולך ונטמע, בסדר? אבל הוא תמיד מגיע מבחוץ פנימה, לעומת הטבעיות שמגיעה מבפנים החוצה. בסדר? למשל, אדם, בסדר, למשל הדבר, עוד רגע הוא יביא גם דוגמה, שפתיהם, שפתיהם זה דבר טבעי, בסדר? אדם מינקות, למד לדבר בעברית. אז הדבר הזה הוא טבעי לא מאוד, בסדר? והוא מתבטא בזה שהוא יכול לדבר באופן שוטף בכל איזה. אבל אם עכשיו ינסה ללמוד אנגלית, בסדר? אז זה מגיע מבחוץ, זה לא מגיע מטבעיותו, אלא מבחוץ. אז יכול להיות שהוא יצליח גם לדבר בסוף עברית, אנגלית שוטפת, אבל תמיד אנגלית היא בעצם שפה שהיא מגיעה חיצונית אליו, היא מגיעה מבחוץ אליו ולא לא טבעית לו. בסדר? נכון לגבי כל שפה מלובלת. עכשיו דוגמה. דוגמתו של ציור זה איננו מוצאים גם בעולם הרוחני. החוכמה העליונה מבריקה עלינו משני דרכים ואופנים. גם בדרכי החוכמה האלוקית העליונה יש שתי דרכים. יש את האמונה ויש את החוכמה. האמונה, אמרנו, דיברנו על זה בשיעור הראשון, האמונה בעצם מגיעה משורש מה? משורש הנשמה הפנימית של האדם. בסדר? היא תמיד, הנשמה זה בעצם הביטוי הכי הכי עמוק של האדם. בסדר? אם שואלים את האדם, מה זה האדם? האדם זה לא הרגשות שלו, לא המחשבות שלו, לא המעשים שלו, לא הרצונות שלו, אלא זה המקום הכי עמוק, הכי טבעי, האמונה של האדם. בסדר? האמונה היא הדבר הכי הכי פנימי, והיא מתפשטת את החוצה. יכול להיות שהיא לא מתגלה, יכול להיות שאדם כל החיים שלו יהיה אדם שלא מאמין, בסדר? אבל היא עדיין הדבר הכי, הכי פנימי והכי טבעי לו. לעומת החוכמה החיצונית השכלית, שהיא תמיד בעצם לומדים מבחוץ, פנימה. בסדר? בשביל תחשבו מה זה להטמיע עכשיו יסוד שלמדנו אותו עכשיו, בסדר? להטמיע אותו בתוכנו. זה דבר שלוקח שנים להטמיע יסודות אמוניים מבחוץ פנימה, בסדר? לכן הכל בעצם, התורה בעצם במהותה, היא ביטוי של הדברים הפנימיים, שאותם אנחנו רק מגלים, רק חושפים אותם. אני חוזר פנימה. אז באופן טבעי ובאופן מלאכותי, בסדר, בפסקה השלישית לקראת הסוף. האופן הטבעי הוא רוח הקודש, בסדר, רוח הקודש זה בעצם הנבואה בכללות. והאופן המלאכותי הוא השכל החילוני. החילוני לא במובן של מה שאנחנו קוראים חילונים, אלא במובן של חול, בסדר? כלומר, שכל בעצם שהוא לא, הוא לא, הוא לא, כן, הוא לומד את הדברים בהסתכלות החיצונית של הדברים. הנפש גם היא מתחלקת לשניים. כוח האמונה הוא טבע הנפש, ושארי חוכמות ולימודים הם המלאכה הנפשית, המלאכה החקרנית וכו' וכו'. השכל האנושי החילוני, שהוא האופן המלאכותי של החוכמה העליונה, מתחלק גם הוא לרגש, לדמיון ושכל. בסדר, אני מדלג גם לפסקה הזאת. בסדר? גם בשעה, בסדר, מפת הזמן. גם בשעה שנרוח הקודש מתגלה על פרטים ויחידים מישראל, אני בפסקה אחת לפני האחרונה. גם אז צפונו המלאך הנשגב הזה בתוכיותה של כנסת ישראל. בירושה מהם, מעט אבות העולם, אנחנו להם לישראל, אמנם נביאים הם, בני נביאים הם. והאומה מפלסת לה את דרכה בחיים, על פי אותה השכלה עליונה מוטבעת בצדיותה. בסדר? כלומר, מה בעצם הטבע של עם ישראל, ואנחנו נדבר על זה גם בהמשך בפסקאות נוספות, מה הטבע של עם ישראל זה בעצם רוח הקודש שנמצא בתוך עם ישראל. נכון שאין פה אף אחד שקיבל רוח הקודש, ואולי אתם גם לא מכירים אף אחד שקיבל רוח הקודש, אבל סוף סוף הטבעיות של עם ישראל זה מה? הנשמה הפנימית, הרוח הקודש שמתגלית בעם ישראל. ולכן זה בעצם הדבר הפנימי הכי 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 עמוק בעם ישראל. נכון שאנחנו זקוקים גם למה? גם להשכלות החיצוניות. בסדר? ופה אנחנו בעצם נוגעים בשאלה שלך ניצן מקודם. בעצם יש פה את הגרעין ואת החיצוניות שלו. הגרעין הפנימי של האמונה של עם ישראל זה מה? שמה שאנחנו ראינו בעינינו הוא הדבר הכי ודאי לנו. הוא טבוע בתוכיות הנשמה שלנו. בסדר? מעמד הר סיני, יציאת מצרים, אבות הקלושים, זה לא סתם איזה משהו חיצוני שלומדים עליו בגן וטוב, קרה, בסדר, קרה מתישהו. לא, זה נקודה שהיא טבועה בעומק האמונה של עם ישראל. בעומק הנשמה של עם ישראל. ובמידה מסוימת נגיד את זה בצורה הזאת, כל אחד ראה אותו גם. בסדר? ניגע בזה בשיעורים ההמשך. על גבי זה, בסדר? מתוך המקום החיצוני, בסדר? הכיפה החיצונית יותר זה מה? כל ההשכלות שאנחנו משכילים. ההשכלות זה בעצם החוכמה. אדם משתמש בחוכמה שלו בשביל מה? לברר את האמת עד הסוף. ויש לנו חובה כזאת. יש לנו חובה כזאת. בסדר? אחד הפסוקים היסודיים, ובזה נסיים, אחד הפסוקים היסודיים בחסידות, כן, מה הפסוק הכי יסודי בתורה? אומרים אותו כל יום, אה? שמע ישראל, אוקיי. אני שואל אותך.
תיתום אקטורי.
אה, אני... יש מחלוקת
של... תגיד מה דעתך, אני מיוצא, תגיד כמה פסוקים שאתה רוצה, אלא... לא, תגיד מה שאתה חושב, לא משנה.
השכרה,
חלוק. זה יותר הקורבנות, לא?
הפסוק, מה? מה שהוא אומר? תמידיות אז. טוב, בסדר, אז יש הרבה, כמובן שיש 60 ריבו אותיות לתורה, אז יש כמובן 60 ריבו פסוקים הכי חשובים בתורה, כל פסוק הוא הפסוק הכי חשוב בתורה, אבל פסוק אחד שהוא מבטא בעצם במידה מסוימת את העומק של כל הדברים, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני היו העולים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת. וידעת היום, זה ידיעת השכל, והשבות האלה רבך, זה ידיעת הלב. מה ההבדל בין ידיעת השכל לידיעת הלב? ידיעת השכל מגיעה מבחוץ פנימה. אמרנו שהשכל הוא נמצא בחיצוניות של הדברים, תופס הדברים בחוץ. אבל הלב, בסדר, ומאליו הנשמה, כן, במובן העמוק של הדברים, תופסים את הדברים בפנימיות שלהם. בסדר? כל הידיעות שאנחנו יודעים אותן, אז נכון, יש הרבה, מה שנקרא, אל תגיד סיסמאות. אנחנו נקרא את הביטוי הזה, אל תגיד סיסמאות. תגיד לי מה אתה באמת, איפה אתה באמת מונח. למה? כי מה? כי סיסמה זה בעצם איך אני תופס את הדברים מבחינה שכלית. למדתי אותם. למדתי את הכוזרי, אני עכשיו איזה, אבל האם אני מצליח גם להפנים את זה ולהעמיק את זה בתוכי עד שזה נחשב אצלי כמו ראייה, כאילו ראיתי את הדברים ולא רק הראיות שכליות. אז ביחס בין הסבתא, כן, לבין הסחלטן היודע הכל, אז בעצם הצל החיצוני זה באמת הסחלטן היודע הכל. באמת יש לנו מלאכה, יש לנו חובה לברר ולאמת את כל הידיעות, את כל התורה. אבל זה לא צריך להישאר ברובד הזה, אלא זה חייב להיות באופן כזה שזה בסוף מתחבר למה? לביטוי הנשמה הפנימיים, ועד כדי כך שזה בעצם הופך להיות חלק ממני, ומבטא את הפנימיות שלי. חזק וברוך, שאלות, הערות, בשמחה.
תודה רבה רבינו.
בסדר, זה הנובן, אני יודע.
אני כבר למדתי את כל הדבר הזה לבגרות שלי. במקרה זכרתי הכל.
אז אתה כבר יודע, כאילו.
הדבר היחיד שמתחדש לי זה בסוף שהגעת הכל, כי הבגרות לא אמרו לנו, הם שתי נותנים עוד מלא.
שכוייך, יהודי, שכוייך.